אנחנו כבר ממש לקראת סוף החורף. עסקנו פה בשיעורים על התפילה מתחילת החורף. 15-16 שיעורים. היום יש לנו פה במכון יום עיון על הרב צבי יהודה זצ"ל. וחשבתי שמתאים שנעסוק בתפילתו של הרב צבי יהודה. כן, מה למדנו מהרב צבי יהודה על התפילה, דברים כאן, חלק דברים שהבאתי בשיעורים, אבל נתמקד ונראה איך אולי חלק מהדברים אולי המהותיים והמיוחדים שדיברנו על התפילה, כך אנחנו רואים בדבריו של הרב צבי יהודה. ובכלל, הרב צבי יהודה, אני חושב שהוא הרב שלי. הרב שלי. למדתי אצלו 2.5 שנים, חי, כן, ראיתי, למדתי אצלו 2.5 שנים, וקיבלתי המון, השקפת עולם, דרך חיים. אני חי את זה יום יום, אני לא יודע אם יש יום שאני לא, אני חושב שלא, לא סופר, אבל אני חושב שאני כל הזמן מזכיר, זה משהו חי, שנמצא איתך. השיעור הראשון, אני אגלה לכם ככה בכל זאת, סיפור אחד. השיעור הראשון שקיבלתי עם הרב צבי יהודה, זה היה, באתי למרכז הרב באלול תפשין למתת. אלול תפשין למתת, לפני 35 שנה. וזה היה יום חמישי, ראש חודש אלול. ביום שישי, הסתובב אחד הבחורים בין ה... ישבנו בבית מדרש ולמדנו, ואחד אמר, פונה אליי והחברותה שלי, אתם רוצים לאכול אצל הרב הערב? אמר, מה? אמר, כן, אוכלים אצל הרב צבי יהודה, באים תלמידים, אוכלים אצל הרב צבי יהודה, אתה רוצה לאכול? בטח, מה? איזה שאלה? איזה הפתעה? ככה הולכים ישר, חופשי. הלכנו בליל שבת הרב צבי יהודה, והיינו איזה 4 בחורים, אכלנו איתו בסעודה. המשמש שלו, שהיה המרכזי על הבית, הרב יוסי בדיחי שליטה, הוא הלך לאכול עם משפחתו, הוא נתן לנו הנחיות, איך מגישים את הסעודה, מה נותנים, מה מביאים, ואמרנו, והכי חשוב, כל איזה שעה, חצי שעה, תתנו לרב איזה כוס תה, כי זה מאוד חשוב לבריאות של הרב, כוס תה. טוב, זה מה שעשינו, הגשנו את הסעודה וזה, מגישים איזה כוס תה, והרב לא שותה את התה. עובר איזה זמן, נכנסנו ללחץ, מה עם התה? כבר צריך להיות כבר תה שני כבר. אז אחד הבחורים אומר לרב צבי יהודה, הרב, התה? הרב צבי יהודה מחייך ואומר, אני? מה איתכם? מעניין שלא הבנה, אמרנו הרב, לא רואה שאנחנו לא שותים אם הוא לא ישתה. הלך עם מזג מיץ, פטל כזה, מזג לכולם, מזג לכולם בכוסות, כולנו שותים את הפטל, לראות שאנחנו שותים, הרב צבי יהודה לא שותה את התה. וואו, אנחנו כבר ממש, איפה אנחנו, לא שומרים טוב על הרב, מה יהיה? עובר עוד איזה זמן, עוד פעם הוא אומר לו, הרב, התה, מתקרר. הרב צבי יהודה מחייך ואומר, אני? מה איתכם? אז, הלך הבחור, הכין 4 כוסות תה לכולם, התחלנו לשתות תה, כשהרב צבי יהודה ראה, שעה אחרי שהכינו את התה, כשהתחלנו לשתות תה, הוא התחיל לשתות את תה. הוא לא שתה את התה, הוא לא ישתה תה, שאנחנו לא שותים תה. זה לא חסד אורחים. זה היה השיעור הראשון, יום שהגעתי למרכז הרב. כן? ומאז דבקתי ברב ובתורתו. זהו, מה אתה צריך יותר? משמיים מביאים לך ככה איזה דבר כזה, גמרנו. אין פרטיות, אין פרטיות. אדם בן 89, חולה, צריך כוס תה, הוא יש את התה שלו. זה מה שאמרתי. זה, תמיד אני מתרגש, אני מתרגש מזה שזכיתי לזה, אבל זכיתי, באתי מרחוק, וזכינו להיות שם בפנים, לפני ולפנים. אומר הרב צבי יהודה, אז קודם נלמד, כן, תמיד הרב צבי יהודה, כשהרב קוק נפטר, הוא אמר לו שני דברים. לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, תוציא את הכתבים שלי לאור, ותשמור על הישיבה, על מרכז הרב. הרב צבי יהודה, בהתחלה, התכנס ועסק והוציא את הספרים, ידע שזה לדורות, צריך להוציא את ה... הוא אמר, שיקירו את התורה שלו, אז יקירו את הרב הזה. בלי התורה, בלי ספר, בלי זה, אז מה אני אגיד להם? צריך להיות, יקירו את התורה של הרב. אז אני אומר, גם אנחנו כאן בקטן, שאנחנו באים ללמוד הרצאות על התפילה שלו, אנחנו צריכים עוד מה הוא אומר על התפילה. אז בואו נראה דברים שבאמת למדנו קצת, הבאתי את המקורות האלה, אני חושב בעבר. אז הרב צבי יהודה מתייחס לדברים של הרב קוק, אנחנו יודעים, יש סידור עולת ראיה של הרב קוק. צריך ללמוד אותו, את כולו, כל פסקה וכל עניין, וכל, הבאנו כאן דברים, מודה אני, הבאנו כמה דברים שלימדו אותנו, קצת בענייני תפילה. אומר הרב צבי יהודה מתייחס לזה, הפרק הראשון בהקדמה של ענייני תפילה שבסידור עולת ראיה נקרא בשם, התפילה המתמדת של הנשמה. ככה הרב צבי יהודה סידר את, בעצם את כתבי הרב. אז הוא בהקדמה לעולת ראיה שם פסקאות של הרב, של הרב קוק מכל מיני מקומות, על ענייני תפילה, מעין היה, מכל מיני מקומות שהרב כתב. אז הוא כתב שם הפרק הראשון, הוא כתב את הכותרת, זה כותרת של הרב צבי יהודה, התפילה המתמדת של הנשמה. ועכשיו הוא מסביר את זה, כן? עניינו התפילה עצמה. מה זה תפילה? אחר כך ישנם פרקים של התפרטות ענייני התפילה. אבל קודם כל אומר הרב צבי יהודה, הנשמה זה האדם האמיתי. הגוף הוא הגוף של הנשמה, החיצוני של הנשמה. האדם הגופני, הוא נתון במצבים שונים של בריאות, ועוד גורמים שונים שמשפיעים עליו. אבל האדם האמיתי, החי הנשמתי, יש בו גם מצב תמידי של הזדהות עם מקור החיים, בתוך עצם עובדת אותו חי, כן? הוא קשור, לזה הוא קשור. כל מציאות החיים, קיומיות החיים האמיתית הנשמתית, כל זמן שאני שמע בקרבנו, שאנחנו כך אומרים, כל זמן שאני שמע בקרבי, שאנו במצב של חיים בעולם הזה, היא פגישה עם התפילה המתמדת של הנשמה, עם הפנייה הקבועה לקדוש ברוך הוא. אני חושב שאחד הדברים הכי, יודע, יותר מיוחדים, שעסקנו כאן בענייני תפילה, זה המשפט הזה. מפה למדנו, התחלנו, זה היה אחד השורים, הבאתי את הפסקה הזאת. התפילה המתמדת של הנשמה, התפילה, מה שרציתי כאן ללמד הרבה בשיעורים, זה לא, זה אדם בא ככה במקרה לתפילה. תפילה זה משהו, זה בהירה פנימית שנמצאת באדם, ורק שלוש פעמים, כן, היינו רוצים יותר, רק שלוש פעמים ביום אתה יכול להביע את זה, אתה יכול, נותנים לך הזדמנות, כי אי אפשר כל היום, למרות ש, והלוואי, יש איזה ביטוי, והלוואי היה מתפלל כל היום כולו. אז בפנים הוא מתפלל כל היום כולו, כן? כי התפילה זה הבאה של הפנים שלנו, של הבהירה הזאת, של קרבת אלוקים. צמא נפשי לאלוקים, כמו שאני כותב כאן בכותרת של השיעורים האלה. שאתה לא יתקרר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדרום. אז זה מה שאומר כאן. כל מציאות, אותם אני חוזר המשפט הזה, בשורה 8 מקור 1. כל מציאות החיים, קיומיות החיים האמיתית הנשמתית, כל זמן שקיים שלנו מצב של חיים עולם הזה, היא פגישה עם התפילה המתמדת של נשמה. עם הפנייה הקבועה לקדוש ברוך הוא. אדם צריך להרגיש את זה, הוא צריך להבין שהוא בפנייה כזו. בזה שאתה יודע שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, כן? אתה בן לעם ישראל. אז אתה סוג אדם כזה, אתה סוג אדם כזה שיש בו פנייה קבועה לאלוקים. בנשמה לפחות היא רוצה את זה. יש תפילה מתמדת של הנשמה. ואתה בכל מיני דברים, אתה, על ידי תורה אתה מגלה את זה, על ידי תפילה אתה מגלה את זה. על ידי מצוות, כל מה שאתה עוסק, אתה צריך להיות לעסוק בהוצאה מהכוח אל הפועל של הדבר הזה. זה טוב, אני חושב אחרי שלמדנו ככה, כל כך בשורים על התפילה, זה טוב עוד פעם לחזור על הפסקה הזאת. שורה 10. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הרב צבי יהודה היה מדגיש את ה... נדמה לי שיש דברים שלו, יש גם ראיתי את זה בעוד מקומות, אבל הרב צבי יהודה גם היה אומר את זה. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, יש פה חידוש, אומר, יש אצל הגויים, הם אומרים, דבקות, זה, יש שיטות רק בעולם הבא. אי אפשר בעולם הזה להגיע לדבקות. ודבקות, רק אנשים מיוחדים יכולים אולי להגיע לזה. זה לא שייך לכולם. התורה אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים, בחיים, כולכם היום. לא רק אני יודע מה לעתיד לבוא. אדם יכול להגיע לדבקות בהשם. אז זה נובע מתוך אותה תפילה קבועה של הנשמה, מתוך אותה בהירה שנמצאת בנו. זה מה שאומר כאן. חיים כולכם היום. ומצד הנשמה חיים כולכם היום, אז אתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיוניות הפנימית הזו יש לה עניין, הנה, להתגלות במציאות החיים שבעולם הזה, לצאת מן האלם אל הגילוי. שני צדדים באדם, גוף ונשמה. ומתוך קישור שניהם יחד יש צורך הגילוי והביטוי של הקשר ריבונו של עולם. כל זה צריך לחזור לשנינו לפרט. ויפח באדם, בפעם נשמת חיים, זה עצם החיים. אחר כך ויהיה אדם נפש חיה, גילוי הנשמה האלוקית בחוץ. הצורך והצימון הנשמתי לדבקות בהשם, לפנייה כלפי ריבונו של עולם. עניינו להתפשט בכל מדרגות, הנשמה, רוח, נפש, כל שיעור הקומה המשולש הזה שלנו, נרן, כן, נפש, רוח ונשמה. ומתוך יש את הצימון הזה, צורך ועניין והשתקקות, תראו איזה מילים. קודם כל, אני רוצה לדבר שוב, יש צימון, יש צימון של בהירה פנימית, והוא רוצה להתגלות, להתפשט על כל מהלך החיים. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, הכנה לתפילה, ושעה אחת אחר התפילה, כדי לגלות את התפילה הזאת, כן? כאילו שעה לפני אני מתחיל להכין את עצמי לגילוי הזה. בתפילה אני מגלה, ואחרי, שעה אחרי, כן? היו שלוש שעות התפילה, כאילו. שעה לפני, שעה אחרי ושעה תפילה. למה? כי אחרי, גם שוהים שעה אחת אחרי, לראות מה קיבלתי, מה ספקתי, איך זה בא לידי ביטוי. זה תפילה. זה לא, גומר, זה רגע, באמצע מקבל הודעה, מסמס, רגע, תוך שנייה, אני גומר את התפילה, אני חוזר אליך, לא, לא, תגיד, אתה מתפלל, לא מתפלל, איפה אתה נמצא? שעה אחת אחרי, שורה 21, לגלות את התפילה הזאת, את הפניית הנשמה הזאת, לאפשר את השפעתה על כל מרחב החיים, זה שעה אחרי, זה לשעות שעה אחרי. לא התפללתי והלכתי, עשיתי וי. אלא זה משהו קרה פה, משהו התגלה, אותה בהירה, אותו צמאון שהיה בקרבי, בא לידי ביטוי, ואני עכשיו צריך לראות מה התקדמתי, מה יצאתי מזה. כל תפילה, הלוואי, כן? בואו נעבוד לאט לאט, אני יודע מה, אני אקח תפילה אחת, אני מפחד אפילו להגיד ביום, תפילה אחת בשבוע, שנעבוד את העבודה הזאת. לא צריך להיבהל, לא צריך להיבהל. אבל גם תפילה אחת ביום, אדם, יש תפילה אחת ביום שאדם אומר, שמע, פה אני מרוכז. הרבה פעמים שחרית, אני יודע, שחרית זה טוב, שחרית אתה לא, שחרית אפשר גם לצאת, אני יודע, במנחה ערבית, אתה באמצע הדרך, אתה זה, הפלאפון עוד בכיס, פה, שם, רוטט, לא רוטט, זה לא. בבוקר יוצאים ככה נקיים עוד, הכל נקי. קח תפילה אחת, תתרכס שם, תביע את הצמאון הזה כמו שצריך. אתה לא יודע, אתה אדם אחר. אני אמרתי, גם דיברתי עליו ברכה אחת אפילו. ברכה אחת, הברכה הראשונה שאדם מברך ביום. דיברנו כאן, ברוך אתה השם. מה זה עושה? איך זה מוריד שפע? איך זה? ברכה אחת כמו שצריך ביום, אני אומר לכם, כל יום, אבל ברכה אחת כמו שצריך, לא יודע, תגיד, שהכל נהיה בדברו הראשון, ברכות התורה שאני מברך, כמובן ברכת 18 צריך לכוון בה, ברכה ראשונה. ברכה אחת דברך כמו שצריך, להגיד מה, להבין מה שאני אומר, אתם תראו שאדם אחר לגמרי. זה מאוד משפיע. לא לוותר על זה. אומר הרב צבי יהודה, מקור 1, שורה 24. התפשטות תפילתה הכמוסה של הנשמה על כל מרחב החיים, מתוך פנייתה, צימונה, דבקותה הקבועה, בשייכותה למקור החיים, דורשת חשבונו של עולם. והוא בא דווקא על ידי תורה. מכאן הפגישה לא לרבוב של תפילה ותורה, זה עוד עניין, אבל זה גם נובע מתורה, זה לא אדם רק יתפלל, כן? אלא צריך גם להבין, צריך דבקות בהשם, הכרה בהשם, היא באה מתוך תורה, מתוך שכל של תורה. מתוך שאני מכיר ויודע את השם, אז אני גם יודע להוציא את הרצון של הנשמה לדבקות בהשם. במי אני רוצה להידבק? מי הוא הקדוש ברוך? אתה לא יכול רק להתפלל. אתה צריך להבין, לכן אומר, צריך גם תורה, גם תפילה, צריך חשבונות של עולם, לדעת מה אני מתפלל. עוד אפשר כאן בשתיים, עוד קצת דברים של הרב צבי יהודה על התפילה, אחר כך נראה עוד דברים. לא יודע מי זמן לכל זה. בטבע בריאתה של השושנה, יש שם, הוא מביא איזה פסוק, אני לא זוכר, על היפרח כשושנה, אז הוא מביא, ממשיל את זה הרב, שזה כמו, הגילוי הזה של התפילה, זה כמו השושנה שפותחת את עליה. אז זה הרב צבי יהודה אומר, בטבע בריאתה של השושנה, שפותחת את עליה נוכח הטל וקרני השמש. וזוהי בריאותה. הלוואי, אומר הרב צבי יהודה, שהיינו יכולים לפתוח עצמנו אל הטל הזה, אל הדבקות הנשמת הזו, בלי הפסק כלל. אבל זה בלתי אפשרי. משום העיכובים שיש לנו בתוך המציאות הגוף שלנו. אמנם התפילה הגלויה היא עזרה לתפילה הפנימית התמידית של הנשמה. כמו סידורים חיצוניים שנועדו לאפשר את התגלות הפנימית, את התפילה הנשמתית. התפילה הממשית המעשית שלנו היא גילוי מן הכוח אל הפועל את מה שנמצא גנוז במעמקי הנשמה, את הצמאון לאל חי. זה נפלא. נשמתנו נמצאת בעולם הזה, בתוך מציאות של גוף, בתוך מערכת של כוחות נפש שונים ומצבים שונים. עניין התפילה הוא לגרום לפניית הנשמה אל האלוקים. להתפשט ולהתגלות בכל הכוחות ובכל המצבים. כשעוברים זמנים, כאן יש ביטוי יפה, שאדם לא מתפלל בכוונה, צריך להאמין, זה מצב של מחסור חיים. מתוך כך נוצר במצבה הרוחני של האדם, מעין מצב של חלודה רוחנית. אתם שומעים מה זה חלודה רוחנית? זה לא זורם כמו שצריך. חלודה, צינור חלוד. כן? אז השפע פה חלוד, זה לא זורם כמו שצריך. אתה לא, למה? כי לא התפלל, לא שלא התפללת. לא התפללת בכוונה. אי אפשר שכל התפילות יהיו ככה ב... חלודה, חולשה רוחנית, מחלה. עד שניתן לו שוב מתנה ממעל. מתנת התפילה, זה מתנה. הבאנו את הכוזרי, כמה פעמים הזכרנו. הכוזרי אומר שהערך התפילה לנפש זה כמו ערך המזון לגוף. כמו שאתה צריך לאכול, אכלת ארוחה אחת, אחר כך עובר זמן, אתה רעב עוד פעם, צריך לאכול עוד פעם, 3 ארוחות ביום, ככה גם התפילה. התפללת, השפעתה לוקחת לך לאיזה זמן, אחרי זה צריך עוד פעם להתפלל. יש עוד פעם חולשה, צריך עוד פעם לחזק. זה מתנת התפילה. הוא הולך ומתרפא. עכשיו, הרב צבי יהודה גם אומר, יש פה את זה בעריכות, אני לא נלמד את כל זה. ב3, הוא אומר, יש מצבים גם, וזה כנגד, אמרתי לכוון, ולכן אמרתי בעדינות לכוון, פעם, לא יודע, תפילה אחת ביום. כי הרב צבי יהודה אומר שיש מצבים שאדם לא יכול לכוון. ואז מה עושים? יש לה אומר, אני לא יכול לכוון, אני לא מתפלל, לא. הוא מביא מדברי דוד המלך. תראו, הכותרת כאן ב3, הברכה את השם בכל עת, תמיד תלדו בפי. אז הוא אומר כך, בוא נקרא את זה מהר, ב3. שאיפתנו השלמה היא להידבק בתורה מתוך גדלות, ואז הולכים לפקודי השם ישרים מסמכי לב. ישנה שמחה והנאה בלימוד, אבל צריך לדעת שאנחנו נמצאים כאן בתוך הגוף. ולכן לא תמיד אנחנו במצב הזה של דבקות עליונה, כן? אם מצד בריאות הגוף, אם מצד בריאות הנפש. במצב של בריאות ישנה שמחה. והיא מחזקת את הדבקות ואת הגדלות. אבל יש מצבים שאי אפשר להיות בגדלות. יש עיכובים של בריאות הגוף, מצבי רוח, שאינם מאפשרים ללמוד בהנאה של תורה. אי אפשרות ללמוד עמוק. אז מה לעשות במצב הזה? ללמוד בגרסה, בשטחיות, כן, זה גם טוב. ישנה מחשבה שדוחה זאת. והרי אני כבר לומד בעיון ומחדש. איך עכשיו אני אלמד ככה בסתם? הרמב"ם אומר שמי שלא לומד בכפי מעלתו, אז זה בכלל... דבר השם בזה, על זה אומר הרב קוק, על המצבים אמר דוד המלך, גרסה נפשי לתאווה אל משפטיך בכל עת. ומכאן למדה הגמרא, סייניש, אף אגב דולי אדם מייקה אמר. כן? להתבטא זה יותר גרוע. תקרא, לא הבנת את הכל, אבל תהיה עסוק בלימוד. אל תגיד, אני לא יכול, טוב, עכשיו אני... היום זה נהיה... לא אומר, לא יודע. פעם בחודש פתאום אדם יש לו חולשה, הוא יוצא קצת למרחב, עושה איזה טיוב סדר, אבל לא כל יומיים שהוא קשור ללמוד, הוא הולך לטייל. זה לא, אז כבר לא נשאר כלום. אומר, ליגרס איניש, אבל גם דולי אדם מי כאמר. פה הוא מדבר על תורה ותכף הוא יגיע גם לתפילה. דוד המלך, ישנם מצבים שאני אנוס, אני יכול ללמוד ברחבות הדעת, בבהירות, בהבנה. אבל להיבטל מתורה, חס ושלום, זה אי אפשר בשום אופן. להיות פורש מן החיים, לא ביטר, כן, וכו' וכו', אלא ליגרוס איניש, אף על בי דלי אדם מי כאמר. ובכל זה משום שלתאווה על משפטיך בכל עת. כל זה משום תאוות התורה, בכל עת, בכל המצבים, כי יהיה חייך. בסוף הוא אומר, כך גם ביחס לתפילה. לזמני התפילה הקבועים, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה טוב בפי. בכל עת, בכל המצבים, גם זמני קשים הנמוכים, אף על פי כן אברכה את השם, תמיד תהיה טוב בפי. גם ב4, זה אותו דבר ממקום אחר ברב צבי יהודה, נאמר, אברכת השם בכל עת. לפעמים יש יהודים הטוענים שאינם במצב נפשי המתאים לתפילה. נכון שלא תמיד אדם יכול להתפלל מתוך עונג ושמחה, אבל האם בגלל זה יתבטל מתפילתו? חס ושלום, אברכת השם בכל עת בכל המצבים. הוא מביא כאן גם ב-44, זה הרש הרב צבי יהודה, בשיחות הרב צבי יהודה, הרש הרב אבינר. יש עיתים של מתיקות ונימות בתפילה, אך גם מצבים לא אידיאלים, שאין התלהבות, אבל חי את השם בכל עת, תמיד אותו בפי. לא אדם יחשוב שבגלל זה הוא לא מתפלל. הבאתי כאן קצת סיפורים מספר שהוציאו על הרב צבי יהודה, משמיע ישועה זה נקרא. ספר שעשו ממש מכל הרבנים ששימשו את הרב צבי יהודה בכל הזמנים. הוציאו ספר מאוד מאוד מיוחד. עבדו עליו כמה שנים, משמיע ישועה זה נקרא, על רבנו הרב צבי יהודה. גם אני הקטן, כמה סיפור שסיפרתי לכם בהתחלה מופיע שם, כמה סיפורים קטנים שלי, אבל מגדולי התלמידים סיפרו שם סיפורים נפלאים על הרב צבי יהודה. בשש, סך הרב צבי יהודה, שרבי ישראל זלמן מצר, ראש ישיבת יצחק חיים, הוא היה אומר, הלוואי ותפילתי ביום כיפור בנעילה, תהיה כמו תפילה של הרב קוק במנחה של יום חול. הרב זצל, כן, היה מתפלל, משהו. כן. אז הוא אומר, המספר כאן אומר, תפילתו של הרב צבי יהודה, גם כן הייתה בחרדת קודש עצומה. הוא עמד מרוקד, ללא כל פנייה לצדדים, אך גופו רעד מהתרגשות, כשאמר בתפילה, כל עצמותיי תאמרנה השם מחמוך. חשו רועב שאכן כל כולו מרוכז בתפילה, מרוב מאמץ וכוונה בתפילה. הייתה לעתים ניגרת זהה מתחת לכובעו, והיה אומר על כך, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. כן? צריך, תפילה זה צריך להיות. רבנו היה שקוע ומרוכז בתפילתו. כל תפילה שהתפלל, נראה כאילו נאמרה זה עתה לראשונה, ולא כנלמד במשך עשרות שנים. שלוש פעמים ביום הוא התפלל במתינות, בקצב האישי שלו, שהוא שוקל כל מילה וכל משפט. את ברכות השחר נוהג לומר בקוראים כדי שיענו השומעים אמן. באומרו שאמירת אמן ערכה רבה גם לעבר גם לשומע וכולי. עוד כאן בשבע מספר הרב ישי בעבד. באחד השבתות שעוד זה היה מושפץ בית חולים, הייתי אצלו עם חבר נוסף. רצינו לסמכו ושרנו זמירות שבת. חשבנו שהשירה תשמח אותו. אך להפתעתנו עצר אותנו ואמר לא כך שרים. לא הבנו מה לא בסדר. ואז רב התחיל לשיר, ליבי ובשרנו אל חי. הרב לא היה זמר, כן, מבחינת ה... נכון, כן, הניגון. אבל כששר, ראינו כיצד כל כולו חש הזדהות עם המילים. כשסיים אמר, כך שרים. כאשר שרים ליבי ובשר חי, יש לחוש את הקשר והחיבור לריבונו של עולם. לא יש את המילים. לאחר זמן נוכחתי, הוא אומר, שלביקורת של רב הייתה משמעות חינוכית רבה, שבנתה בי נדבך נוסף. הבנתי ששירה אינה רק סלסול בכל הרב, אלא יש לחשוב בעומק על תוכן המילים, לחוש הזדהות עם התיבות, לשיר ממעמקי הלב. מאז הרגשתי שגם שירתי וגם תפילתי, יש בהם יותר משמעות ועומק. בואו תראו סיפור על הרב ביגון. בתשע, הרב צבי יהודה רגיל היה להתבונן בתפילתם של בחורי הישיבה, ומתוך כך ללמוד על המהות שלהם. אמר שמתבוננות במברכת ברכת אשר בחר בנו מכל העמים, שעולה לתורה, ניתן לעמוד במידה רבה על מהותו של האדם. בפעם הראשונה, כשהרב ביגון עלה לתורה, אמר הרב צבי יהודה, תסתכלו ותראו איך צריך לברך על התורה. אתם שומעים? אז יש לכם את זה כל יום כאן. אם הרב צבי יהודה התפעל מברכת התורה של הרב ביגון שעלה לתורה, אז על אחת כמה וכמה יש לכם לימוד גדול, תדעו שזה ברכה, ברך, הוא עולה פה כאן, יודע, פעם, פעם, בשבוע, עולה בשבת. תראו איך מברכים כזה תורה. רואים את האדם מי האדם. ככה הרב צבי יהודה ידע על הרב ביגון. דיברנו הרבה בשיעורים על הכותל. על הכותל, דיברתי אתכם, כל מה אומרים, ללכת לכותל, תפילה בכותל, מקום שכינה לא זזה מכותל מערבי. יש ערך בכותל, בתפילה בכותל, מיוחד. תמיד אני מדעני, תמיד אני מתגעגע לזה. רגע. הרב צבי יהודה, יש פה, מספר הרב טאו, מקור 10. רבנו היה אומר, כשהוא נמצא ליד הכותל, הוא מרגיש שהוא נמצא במרכז העולם, ברומו של עולם, נפגש עם נשמת הכל, עם נשמת ההיסטוריה, עם סגולת האומה, האידיאל הלאומי שמאחד תאומה לדורותיה. כן? עם הכותל צריך לדעת, מה זה כותל? לא, באים, כותל, התפילה בכותל. לדעת מה, ממה אני נפגש כאן? הוא מרגיש שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם. מצד אחד הוא אומר שהוא מרגיש טהרה. טהרה מכל הקטנות, מכל הצמצומים, מכל החשבונות הפרוטים שמעלים את החיים. התרוממות של התארות מכל הקטנות, כמו במקווה. יחד עם זה הוא מרגיש שהוא עומד במקום הכי גבוה בעולם. הוא משקיף מכאן על כל העולם, על כל ההיסטוריה, על כל המציאות, לאלה ולאלה. זו הרגשה של אדם גדול ליד הכותל. זו הרגשת הכותל, כן? לא, רואים שעיקר, כל המאבק על העולם זה על מעלה רבית, על מה נאבקים. כל זה, כולם רוצים את המקום הזה. זה מרכז העולם. סיפר לי גם שם שלו, שהלך, היה הולך איתו לכותל לפעמים, היה כבר מתאחר הזמן, ורב ציודה דובר, מחזיק ככה את הכותל, ולא, פעם הוא אמר לו ככה, הרב, צריך לצאת, כבר צריך ללכת. הרב ציודה מחזיק ככה את האבנים ואומר, איך יוצאים מכאן? איך יוצאים מכאן? הוא לא יכול לצאת מה... זה הרב ציודה בתפילתו. עכשיו, נעבור לצד השני, זה גם דברים של הרב ציודה. כמו שאמרתי, התפילה היא לא פרטית. התפילה היא צריכה להיות תפילה על הכלל. כל התפילה 18 שלנו, מה אנחנו מתפעלים? בקושי אדם יכול למצוא שם את זה שלו. אתה יכול נדענו, לא יודע, דעת. נכון, אדם יכול להגיד. רפאינו יכול גם להוסיף שם איזה פסקה בשביל... עדיף למרות שכתוב בספרים שעדיף בשמה קולנו להגיד את זה. אבל ודאי, אם יש איזה חולה או משהו, אדם יכול להוסיף ברפאינו תפילה על חולה. התפילה היא תפילה כללית. עכשיו, אני שמעתי לכם, שמעתי את הרב ציודה במשך שנתיים וחצי בשיעורים, והפלא היה שבמהלך השנתיים האחרונות של הרב ציודה, כל מוצאי שבת היינו באים לשיחה את הרב ציודה, ומוצאי שבת במיוחד, אולי מדבר פרשת שבוע, לפעמים קצת מזכיר פרשת שבוע, אבל היה חוזר וכל פעם חוזר ואומר ומדבר איתנו על דברים שכתובים בפרשת כתיסה, הפרשה הזאת של השבת. היה חוזר ואומר, אני מתחיל ככה לפעמים את השיחה, משה ואליהו, שני אנשים מיוחדים. ככה הייתה מתחילה השיחה. והיה מדבר על משה רבנו ועל המסירות נפש שלו להציל את עם ישראל אחרי חטא העגל. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני חלי. ו... מה? עוד פעם? ולאחר בהן, כן? ואכלה אותה ויצרות חלי גוי גדול. ובא משה רבנו ואומר, ואתה אם תסחטתם. ואם אין, מכני מספרך אשר כתבת. הרב ציודה מדבר על זה דברים לפני, והוא אומר, למחות מספר של הקדוש ברוך הוא, זה ספר החיים, ספר עולם הבא. ומשה רבנו מוכן, הוא אומר, אם אתה לא מוכן, מכין מספר לך אשר כתבת. הרב ציודה ככה מתבטא, אומר, שמשה רבנו אומר, אני אוי סמכותן, לא מכותן איתך. ככה היה לו ביטויים, זה היה לפעמים אפילו קצת מצער, איך שהיה מספר את זה, מתאר את זה, זה היה משהו יוצא מן הכלל. ואחרי זה אליהו, שהוא מקבל איזה נזיפה, שהקדוש ברוך הוא אומר, מה לך פה אליהו? ואומר, אליהו אומר במדרש, ככה כתוב, אמר לו, ריבונו של עולם, את מזבחותיך הרסו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, המזבחות האלה, מזבחותיי מזבחותיך. אמר לו, ריבונו של עולם, מזבחותיך הם. ככה הוא צודם אומר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז מה אתה רוצה? ריבונו של עולם, את נביאיך הרגו. הנביאים האלה. נביאי או נביאיך. ריבונו של עולם, נביאיך הם. אז מה אתה רוצה? עוד פעם. ובסוף שם, זה היה כזה בניגון מיוחד, הרב צודה אומר את זה, ואת נפשי מבקשים לקחת, כתוב, הוא אומר. ואת נפשי הם מבקשים לקחת. הרב צודה עושה, היינו ממש, היינו צוחקים, זה היה כל כך חביב איך שהיה מתאר את זה, כן? יש לך נגיעות, ואת נפשי, אצלי בבית זה כזה ביטוי כזה, ביני לבין אשתי, שאני אומר לה, ואת נפשי, זה כאילו, זה כזה, זה מין ביטוי כזה, שאני רוצה שחיינו עליו, גדלנו עליו, ואת נפשי מבקשים לקחת, יש לך עניינים, ככה הרב ציודה מתאר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא היה צריך ללמד קטגוריה על עם ישראל, ולכן אליהו יושב, מגיע, זה כאילו מעין עונש כזה, בא לבריתות, כל ברית וברית הוא מעיד שעם ישראל לא עזבו את ברית השם. אז זה היה משה ואליהו, ככה היה. שנתיים וחצי אנחנו שומעים, שנתיים וחצי. הרב ציודה, מוצא שבת, משה ואליהו, משה ואליהו. ללמד זכות. היה אומר משה רבנו, תכף נראה את זה, יורד מהשמיים ורואה מהר, ורואה... ככה, הרב ציודה, הוא היה מספר, הוא היה מלמד, הוא היה מספר ככה חמוד, היה... מה הוא רואה משה רבנו? דנס! דנס, ריקודים מסביב לעגל. ככה היום, ככה. כבודו שמע את זה? כבודו, מה? את השיחה על השיחה הזאת. גם ההצעה הוציאו לה. היה, בשנים האחרונות זה היה שיחה שחוזרת על עצמה. נו, הוא אומר, משה רבנו צריך, ככה אף שיודע מתבטא, עצבים של נחושת וברזל, להחזיק עמדה במצב הזה, ולא להתייש מעם ישראל. עכשיו, מה הפלא? אף שיודע נפטר, יהודה לדדר, איזה פרשה? כי תיסה, חטא ההגל. אנחנו עמדנו משתוממים, אמרנו, מה, זה מת השם. הרב ציודה כאילו נפרד מאיתנו בפרשת כתיסה, זה הפרשה שהוא דיבר על השנתיים האחרונות, ואמר לנו, תדעו, כאילו הרגשנו שזה מסר אלוקי, לא סתם הקודם אנחנו מסדר, שהרב ציודה נפטר בכתיסה. תדעו, יהיו זמנים קשים, יהיו דורות קשים, ואתם תלמדו זכות על עם ישראל, אל תתייאשו. זה מה שצריך לעשות, ללמד זכות על הדור. אבל שאתה נפטר וכתיסה ללמד, כאילו שנזכור שזה היה המסר שלו בשנתיים שנתנו לפני פטירתו. זה היה כזה ממש ברור. כל תלמידי הרב ציודה הרגישו שזה משהו מיוחד. מי ששמע שהיה בשיחות האלה, זה מה שהרגשנו. אז בואו נראה, נלמד את זה. קודם כל, כן, אפילו קצת מאיזה משפט של פורים. כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אומר השפת אמת, מה זה לא יכרע? לא יכרע זה לעתיד, נכון? לא כתוב, מרדכי לא קרא. אז צריך להיות, מרדכי לא קרה, מה זה לא יכרה? זה לא יכרה, מתי? בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, בעוד 1,000 שנים. אומר השפת אמת, לשון עתיד, מקור 11, צד שני. לרמוז כי לעולם בכל דור נמצא בכלל ישראל איש צדיק שהוא לא יכרה. אתם שומעים, זה הרב צבי יהודה. אף אחד לא יכול לקופף אותו. לשנייה אחת, היו סוערים פה, הוא היה, כמו שאתם מכירים, רבנים שהם... כל ראשי הממשלה, כן, באים וזה, קוראים איזה סערה מדינית או משהו, אז בשביל ציודה היה, הוא היה מנהיג הדור, הכל היה שם, היה בית קטן, זה היה נקרא עובדיה 30, היינו אומרים עובדיה 30, איפה שהרב ציודה גר בגאולה, זה היה מרכז העולם. כל העניינים של ישראל היו שם סביב שם, מלכים נפלו ועלו, ראשי ממשלות עלו וירדו, מכוח הרב ציודה. אה? איך? אנשי צבא, כן, הכל היה שם בבית הזה, הוא הנהיג את כל ישראל. והוא לא יכל להשתחווה. שום דבר לא יכל. אני ראיתי את הרב צבי יהודה פעם האחרונה, שבועיים לפני שהוא נפטר, בבית חולים. הוא היה בבית חולים. לא היה חולה, לא חשבנו שהוא הרב צבי יהודה הולך. לא היה איזה מחלה קשה או משהו. ממש, הוא פתאום בבוקר, י"ד בבוקר, פתאום הודיעו בחדשות, הרב צבי יהודה נפטר. כאילו לא, בשמונה אמרו, הרב צבי יהודה פתאום עבר איזה משהו, וצריכים להתפלל, ב-10 הוא נפטר. כאילו זה לא שהיה איזה מחש שדרדר, והתפללנו עליו שבוע. כלום, היה בית חולים, איזה משהו קל, איזה... לא היה, הוא לא היה, עד הסוף היה צלול. הייתי בשבועיים האחרונים שם, היינו חבורה שהיינו משמשים. אז הייתי שם בבית חולים, והרב צבי יהודה היה לו כלל, הוא מקבל כדור רק מרופא. לא כדור, לא יודע מי, מה, מו, אחות, לא זה, רופא. כך הוא היה הקפיד, לא רוצה סתם להם. אז בא פתאום יום אחד אחרי איזה אחות אחת, הרב ייקח את הכדור. והוא לא רוצה לקחת את הכדור. את רופא? את רופא? התחיל להתבלבל וזה. אז היא לא יודע מי זה רוצה. זה בא, ניסתה לדחוף להרב צבי יהודה את הכדור. הרב צבי יהודה מסתכל, אומר לה, את מצחיקה אותי. כאילו, מה את חושבת שאני פה על הזה? את אולי תוכל לשלוט עליי, מה זה? זה אין מצב, לא יכול, לא. אני אומר, זה בצד הפרטי, בצד הכללי, שקהל ישראל לא זז כמלוא הנימה. מעמדתו על ארץ ישראל, איזה מסורת נפש. מי שחלילה פוגע בארץ ישראל, לא יקום ולא יהיה. היה תופק וצועק על שלמות הארץ, על שלמות עם ישראל. אז אומר, בכל דור יש... מרדכי, לא יכרע, מרדכי זה ביטוי לצדיק כזה שתמיד יש בעם ישראל צדיק כזה שלא יכרע ולא ישתחווה, כן? לכן פרסמו השבוע רבנים שזה הם גם חלק מהנהגה של כלל ישראל, חיזוק לראש הממשלה, ואנחנו גם מפה שולחים לו את החיזוק הזה שלא יכרע ולא ישתחווה לכל הגויים, כן? הוא נציג של כלל ישראל, כן? הוא לא מבחינת הצדיק, אבל הוא מבחינת נציג של כלל ישראל. והיה מכתב של כל רבנים גדולים וחשובים לחזק אותו בעמדתו מול הגויים. אנחנו לא נכרע ולא נשתחווה לאובמה. אם נגיד את זה ככה, זה פועל. זה עם ישראל. אז אומר המן, הוא ידע, הוא הבין, הוא אומר, מה זה יעזור אם אני עכשיו יארוג את מרדכי? כן? אם מרדכי יבוא מישהו אחר, רק אם אני יארוג חלילה את כולם, כן? אז, אז, אז לא ימשיכו להתנגד לי. כי אם אני ארוג את מרדכי, יהיה צדיק ככה, תמיד יש צדיק כזה שלא יכול להשתך, אני לא אוכל להם. כן? להרוג את מרדכי לבד, זה לא, זה לא יעזור. ואיבז אומר בעיניו לשלוח אל מרדכי לבדו, כי יגידו לו, דה מרדכי, פירוש כיוון, כי מרדכי יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו. ואפילו אם ימית את מרדכי, יאחר במקומו בכוח הכלל, בכוח כלל יהודי. לכן רצה לאבד את כל המרדכי. אז זה, בואו תראו, זה תורתו של רב צבי יהודה היה גם. בואו נראה. שהיה מזכיר לנו הרבה פעמים את דברי המסילת ישרים. המסילת ישרים, פרק י' ת' מקור 13 אומר המסילת ישרים בפרק י' ת' הוא מדבר על מידת החסידות ובסוף הוא אומר ויש שני עניינים מיוחדים בחסיד דבר אחד נראה לי שכל מה שהוא מבין שכל מה שהשם עושה לטובה וזה לא זוכר את העניין הראשון והוא אומר עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות עכשיו, הפלא הוא שהוא לא כתב שני עיקרים, עיקר אחד, עיקר שני. הוא אומר, יש שני עניינים, ולשני הוא קורא עיקר. אבל צריך גם ככה מדייק. עיקר שני, ב-13, שהוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד, שיקבל במעשיו לטובת דורו, כולו לזכות אותם ולהגן עליהם, והוא עניין הכתוב, ימרו צדיק כתוב כפעם וחילוך, שכל הדור אוכל לפירותיו. וזה אמרו זכון לברכה, יש בעץ? האם יש מגן על דורו כעץ? ותראה שזה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם, כמו שאנחנו רואים בלולב. יבואו לחפרו על אלה. לולב, יש לנו אתרוג, טעם וריח. זה אדם שיש לו תורה ומצוות. יש התמר, הלולב, יש בו טעם, התמר ואין ריח. זה אדם שיש בו תורה ואין לו מצוות. הדס, יש לו ריח ואין טעם. זה אדם שיש לו מצוות בלי תורה. והערבה, אין הטעם ואין הריח. נו, תבוא, תקנה עכשיו, תגיד, תבוא, אדם יגיד, אני לא, הרבה לא מתאים לי, אני אברך על הלולה והתרוג והדס. אסור לו לברך, ברוך הלבטו לי. כן? מה אתה חושב שבלי הרבה אתה תוכל לצאת את החובה? לא תצאת את החובה. אתה תיקח את הרבה, רוצה או לא רוצה, ותצרף אותה לכלל ישראל. כמו נהניתי, באמת, אני אומר לכם, שיהיה בריא. ראש הממשלה, ראיתי, מתי זה היה, מוצא שבת יום ראשון, תמונה בכותל, עומד בכותל, מה, הלכתי לקבל, זה כאילו ששם, רבו איתי, אתם יכולים להגיד, דתי לא דתי, לפני 80, 90, 100 שנה, שחטו את עם ישראל, ולא היה שום אחד שיגן עליך, יש לך ראש ממשלה, שהולך, תגיד הצגה, הפוליטיקה, תגיד מה שאתה רוצה, כן, אני מבטיח לכם, שלא כל ראש ממשלה הולך לכותל, לקבל ברוכם, מהקדוש ברוך הוא, להגן על עם ישראל, לא, עין בעין יראו בשוב השם ציון, צריך לדעת שיש פה קידוש, אני בדעתי, קידוש השם גדול. עזבו את הפוליטיקה, אנחנו משועבדים לפוליטיקה, לא יכולים לצייל, כל הזמן, רגע, כן, כמה מנדטים יהיה לו, מה הוא רוצה, מה, עזבו! זה כאילו ששם, שראש ממשלת ישראל לכותל, ריבונו של עולם, תעזור לי בשליחות שלי להגן על עם ישראל. מי שלא רואה את זה, לא רואה מה זה גאולה בעיניים. מה אתה רוצה שיהיה פה? וואו, למה אין לו שטריימל? מה תגיד? מה אתה רוצה? חכה, מה שטריימל? עוד מעט ישים גם גרטל, מה אתה דואג? מה אתה? לאט לאט, זה קידוש השם. אז הוא אמר, אני שליח, הוא אמר משפט, אני שליח של כל עם ישראל, גם אלה שלא מסכימים איתי. זה אמירה של כלל, יש לו תפיסות כלליות, הבן אדם הזה. הוא שליח של כלל ישראל. כן. מאשם בכותל. כן. כן. לא, לא, אני מאוד התרגשתי, אני ראיתי את זה מאוד, התרגשתי מזה. טוב, אז אומר, גם הערבה, אתם מבינים, גם הערבה היא כלולה, אתה לא תוכל לברך על ארבעת המינים בלי ערבה. לכן, שאין הקדוש ברוך הוא שורה 10 מקור 13 חפץ באובדן הרשעים אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם לכפר עליהם או למה הבאתי את זה זה קשור לתפילה וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל היינו שיתפלל על דורו מה אנחנו עוסק בתפילה גואל ישראל השיבנו על מי אתה מתפלל רק על עצמך סלח לנו מחטאנו סלח לנו מחטאנו גואל ישראל איך ש... ברוך אתה השם, סולח, איך... איך כתוב? בסלח לנו, סיום הברכה. מה? חלום הרבה לסלוח, כן. או שיבנו, על מה אתה מתפלל? רצה, השבע עבודה לדביר ביתך, תחזן שלך לציון ברחמים, על מה אתה מתפלל ב-18? תתפלל שם, תכנית, תכניס את הראשויים, תזכה אותם. על מאה מסעד ישרים, זאת כוונת החסיד, שיתפלל על דורו, לחפה מצריך כפרה, להשיב את שואה משצריך, לא, למצע נגוע לדור כולו. ועוד הוא מביא כאן, זה ארוך. אני רוצה לכם דבר הרב ציודה הזה. אז קודם כל ב-12, מסורות נפש של משה רבנו. בפרשה של היום, היום, כתיסה. כן? זה הרב ציודה היום אומר, בכתיסה, ובכתיסה הוא נפטר. אמרתי לכם, זה מויפת. כשהשם הודיע למשה רבנו, החלם והשחל הגוי גדול, אנו נפגשים עם סירות נפש של משה. הרב ציודה אומר, זה על גבי המידות של אברהם אבינו, שאנחנו רואים אותו לומד זכות על סדום, מכין מסוכה אשר כתבת, סליחה, שלומד זכות על סדום, אז כשעולים עם מדרגה של תורה, של משה רבנו, אז זה מסירות נפש יותר גדולה. זה מה שאומר כאן. כשהמידות של אברהם אבינו עולות אל משה רבנו, התלמיד חכם הראשון שלנו, ראש הישיבה הראשון שלנו, אז מופיעה מסורת נפש יותר גדולה מאשר אצל אברהם אבינו. משה רבנו מודיע, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. אני מודה באשמה. ועכשיו, אם תישא חטאתם, הרי טוב. אני ממשיך את היחסים בינינו. המילה אם משתמשת כמובן של כאשר. כלומר, אם יהיה יובל. ודאי שיהיה יובל. לכן המובן הזה, המובן הוא כאשר יובל. נפגשים דיבורים מרעישים ומזעזעים מצד משה רבנו. אם תישא חטאתם, זה הכרח. ואם אין, וכן אם אסיף לך שעה כתבת, אני מנתק יוחסים. אבל שאתה מתבטא בעיד, אני אוי סמכותן, אני לא מכותן. אני ברוגז. באגרות מובן של ספרו של הקדוש ראש עולם הוא ספר החיים, ספר הנצח, ספר עולם הבא. זה מסירות נפש והפקרה עצמית יותר גדולה משל אברהם אבינו. כאן מתגלה עומק אהבה של כלל ישראל על כדי מסירות עולם הבא שלו. מוסר את העולם הבא, מוסר את הכל. הגמרא במסכת ברכות אומרת לנו משהו מאוד נפלא בזה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו הלימוד הגדול הוא שזה מה שהשם רוצה לשמוע מאיתנו. מה הוא רוצה לשמוע? כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה בפרשה, כן אני מדבר, זה פרשת כי תישא, וזה תורת הרב צבי יהודה שמתגלה בפרשה הזאת. עיקר, לא יודע עיקר, רוב עניינו היה בעניין הזה של טובת הדור ולימוד זכות על הדור, ולהבין שעכשיו זה גאולה למרות כל המצבים הקשים. זה מה שהרב צבי יהודה דיבר ולימד אותנו. אומר הקדוש ברוך למשה, ואתה עניך לי ואשמידם. מה זה עניך לי? תעזב אותי כבר, כן? תעד עניה, אם האמא אומרת, תעזב כבר, תעזב אותי כבר, כן? עניך לי. עכשיו, עניך לי זה נשמע גם מה, אתה מחזיק מישהו, כן? אומרים, תעזוב נו, תן לי ללכת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז הגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, מקור 14, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה לקדוש ברוך הוא כביכול, כי אדם תופס לך ברובי בגדו. אמר לבנו של עולם, אמר לו, משה לרבנו של עולם, אין אני מניח אחד שתמחול ותסלח להם. כאילו תופס אותו, אתה לא הרג אותם, אני מציל אותם. אבל הרב לומד כאן עומק. אדם תופס לך ברובי, אתה יכול להשתחרר מזה? אתה יכול להשתחרר? אתה יכול להשתחרר. מה אתה עושה בו? אתה בא להשתחרר. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, אני חלי, זה כאילו אומר, אני כל כך שמח שאתה תופס אותי. מצוין. זה מה שאני רוצה. בואו נלמד את זה ברב. בואו נלמד. זה המסירות נפש של משה רבנו. יסוד הדבר, אומר הרב קוק, מקור 14 שורה 6, שכאן נפגשת סתירה בהתחייבות חוק ההנהגה, שמצד ישראל שכבר איבדו בזה הרבה מרקם, עד שלא היו רואים לאותה מעלה שכיוונה בהם הנהגה אלוקית, היו רואים לכיליון. כבר היה מצב שעם ישראל חטא העגל, חטא כזה חמור, אז הם איבדו כאילו את המעלה שלהם, והיו רואים לכיליון. זה מצד אחור, הקדוש ברוך הוא יש לו חוקים בעולם, כן? עשית חטא, יש עונש. הם רואים לכיליון. כדי שעל ידי זה ההדר, אם עם ישראל היה כאילו חלילה מתבטל, יבוא עם שלם ומוכשר לאותו הטוב, ראוי לו כפי הכוונה, אלוהינו, הקדוש ברוך הוא רצה עם צדיק וקדוש ולא משתחווה לפסלים. אלא שמשה רבנו עליו השלום עמד בפרץ ועל ידי כוחו הגדול שהתאמץ אני גם רואה גם שפל מצבם, עד שלבסוף יזכו לבוא למעלה העליונה, תדע להם. משה רבנו אומר, מהמקום שהם נמצאים, אני יכול לעלות אותם חזרה ולהביא אותם כן למעלה הזאת. דבר זה עיכב את המהלך שהרואי לפי ההנהגה האלוקית מצד עצמה. כמו הקדוש ברוך הוא היה ראוי שכיוון שהם חטאו הם ימותו, כן? ומשה מעכב את זה. ומילא אי אפשר לבוא עליהם כלאון חס וחלילה, כי יש להם תקווה להיות מתוקנים. והמשל יפה כאדם שתופס את חברו בבגדו, שאם היה רצון האדם חזק ומוסכם דווקא ללכת, לא היה שווה בדעתו לדעת המעקבו, והיה אפשר לעזוב הבגד בידו, כן? אם אתה רוצה להשתחרר, מישהו מכניס אותך בבגד, אתה משחרר כמו יוסף, כן? יש בו דבר תפסה אותו, שחרר את הבגד והלך. אדם, אז תפסור בבגדו, זה למשל, למציאות שבו הוא יכול להשתחרר מזה, כן? אמנם, מה שהתעכב על ידי תפיסת הבגד הוא עוד, ואם הקדוש ברוך הוא כן מתעכב, זה עוד, הנה, המספרים פה, זה שורה 24, אם אתם יכולים לזהות את המספר, לא היה לי מקום, שכך הוא גם רצון המעוקב, שעל ידי עיכובו של חורו התעכב, הקדוש ברוך הוא רוצה להתעכב, כמו כן ההשגחה האלוקית, הכינה גדולי העם, שאהב בשעת הכלכלה יותר נוראה, שראוי כבר מצד סדרה השגחה לבוא לכלל תיקון של אנשים שאתם רואים לבסוף תחזיר טוב, שיגזר כליון חלוץ אדם שקלקל מעשיו הרבה, מצד ההנהגה היה ראוי כאילו לחלוט את העם הזה, ולהקים עם חדש. כי כאילו כבר אי אפשר שהכלל יתרומם. אמנם כל זה רואה מצד כללותו, אבל צדיק יסוד עולם, שורה 33, ועל ידי יחיד שנבחר להיות מעוז לעיתות בצרה, הוא יתקן את הכלל שישובו להיות רואים לבוא לחפץ עליון שהוא תור האדם המעלה. יוקב הסדר, ותחת הכיליון החרוץ שהקדוש ברוך הוא רצה להשחיתם, יבוא שטף צדקה, ועל זה נאמר, ומלאתו יותר בחוכמתו. אדם אחד צדיק מציל את כל העם, מציל את כל... בחוכמתו. זה היה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא שמח בזה, אני חלי, אבל טוב שאתה מחזיק אותי. כן, אבל צריך שיהיה צדיק כזה, אבל צריך שיהיה צדיק כזה. אם הצדיק כזה, הקדוש ברוך הוא הולך על המהלך הזה. זה משה רבנו, זה מרדכי, תמיד יש בדור אחד כזה, שהוא לא... מרדכי הרים את כלל ישראל, הוא ממש, הוא היפך אותם. היה גזרה שנחתם כבר, נתיבות שלום, תקראו נתיבות שלום. איזה דברים. הכל נחתם בטבעת המאה, הכל כאילו למעלה, מרדכי ידע שכבר למעלה הכל נחתם. אבל אומר, לא יכול להיות, היה לו ביטחון, ואמונה, אומר הנתיבת שלום, בכלל ישראל, שאין דבר כזה של הקדוש ברוך הוא מועס את ישראל. ולכן הוא אומר לאסתר, אין לי ספק שרווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אין לי ספק, לא היה לו ספק בזה. והביטחון הזה והאמונה הזאת ניצחו. אם אתה מאמין בכלל ישראל, אתה מאמין בצדקותם, בפנים שלהם, אז אתה יכול להכריע את הכף. צדיק, יסוד עולם. הנה, ב-16, אני קורא עכשיו, זה שיחה של הרב צבי יהודה, דומה למה שקראנו ב-12, אבל זה שיחה ככה יותר ככה אותנטית של ב-16. משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. אני אומר, כשאני קורא את הדברים פה על משה רבנו, אני אומר, ומעין זה היה הרב צבי יהודה בדורו. כך הוא פעל, כך הוא הגין על עם ישראל, והוא עשה פה מהפכה עצומה בעם ישראל. משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, נשמה של תורה, של קדושה, ישראל וורא את הקדוש ברוך הוא חד, ומשה רבנו אישיות שכוללת כל ישראל, במובן התורה, השם משה הוא כינוי תמיד חכם, מתוך הזעזוע הנורא של מעשה העגל המשבל הנורא, וזה יגרום פירוד, ניתוק בין ישראל לקדוש ברוך הוא, מכאן הברוך חס ושלום. בגמרא בפסחים, נאמר, מה שנאמר להושע, הושע הנביא, כן? הוא ככה התייאש, היה מצב שהתייאש, אומר הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא אומר לו, עם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא, אחליפם באומה אחרת. אחליפם באומה אחרת. אומר לו, אחליפם באומה אחרת? קח לך אישה, אמר, קח איזה אשת זנונים, אישה פרוצה, תחתן איתה, תחתן איתה. חי איתה, נולדו לו כמה ילדים. אחר כך הוא אומר לו, אני שמעתי פעם שיעור בהושע מהרב צבי יהודה, איך שהוא תיאר את זה, אומר, נביא, דבר גדול, דבר קדוש. אז הוא אומר, דבר כזה. אומר, תגרש אותה. אומר, מה לגרש? אשתי ויש לי ילדים, איך אני אגרש אותה? אומר, איך קשה לגרש את האישה הזאת? אתה בכלל לא יודע אפילו אם הילדים האלה שלך באמת או לא, לך תדע איפה היא הייתה, מה היא עשתה. אתה עכשיו אומר, אתה לא יכול לגרש אותה? ואתה אומר על בני, עם ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, שאני אחליפם באומה אחרת? ככה הקדוש ברוך הוא. אני זוכר פעם רב ציודה פתח, זה יכול להיות שהוא היה בשיעור על הושע, רב ציודה פתח את הגמרא פסחים, והקריא לנו, אני לא יודע, נכנסתי את הרב ציודה עם הניגון שלו, עם הניגון. פעם היה באיזה מקום, מישהו אמר איזה משהו של רב ציודה, הוא אמר, רב ציודה אומר, מתוך. אז אני, כששמעתי שהוא אמר מתוך, עשיתי איזה תנועה ככה בגוף. אז הוא אמר, הרב הזה אומר, כמו התנועה שהרב יורם עשה עכשיו, ככה, לא יודע, נכנס לי בכל עצמותיי, כמו שראינו שם. הרב ציודה קורא שם, פותח את הגמרא ואומר, היה לו לומר, הנה, היה לו לומר, לא כתוב פה ממש, היה לו לומר, אני זוכר את הניגון של הרב ציודה, ריבונו של עולם, בניך הם, בני בחונך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, ככה הרב ציודה, בניגון הזה. הוא אומר לך לפעמים באומה אחרת? הנה, כאן, במקור 16, שורה 6, גמרא בפסחים, על מה שנאמר לו, לקח לך אשת זנונים, כל נביא היה קדוש וטהור וחסיד, וכאן דבר נורא, ממש גיהנום, להתחתן עם אישה כזו, אבל גזרה אלוקית, על הושע הנביא, קח לך, למה? כי הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואתה אומר להיפרד מישראל? תשובה הגונה לנביא, לאדם גדול מאוד, שלגודל מוסד ושדור, אינו יכול לסבול את המצב של העם, הוא מתייאש. במקום לבוא ולנחם את ריבונו של עולם, להגיד, הנה, בניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, הוא אומר, אבירם באומה אחרת. הוא אומר, משה רבנו נתקל עם המציאות הנוראה הזאת. ביום חתונתו זה מתן תורה, מקור 17. ומשה רבנו במסירות נפש, בקדושה ובטהרה, עומד בער, באטמוספירה האנושית הזאת, כדי להביא דבר השם השמימי האלוקי לארץ. להביא משמי שמיים, מתנה הגדולה של שני לוחות אבנים, כתובים מכתב אלוקים, הוא יורד משם. מה הוא מוצא? דנס, ריקודים מסביב לעגל. שמיים וארת מזדעזעים. ומשה רבנו מקבל פקודה, לך רד כי שיחת עמך. מה? עמי? מה זה? עם שלי? אשר עלית ממצרים? אני עליתי? פתאום יש התנקרות כאילו מצד הקדוש ברוך הוא. מצב נורא והיום. ומכאן שבורת הלוחות, זעזוע נורא. כאילו התבטל כל מה שהיה מאברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויסחה לגוי גדול. כאילו שבטל השידוך של עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא חטא פשוט, אלא חטאה גדולה, שיחת עמך. משה רבנו שובר את הלוחות, אי אפשר להתחמק, זה חטאה גדולה, איך אפשר להחזיק מעמד? כאן הרב ציודה מלמד, מקור 17 שורה 10, משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, ומכאן מסורות נפש ממש על כל ישראל, ואתה, אם תשא חטאתם, אתה מוכרח לשאת חטאתם, ואם לא, זה לא אם שיש ספק, אם אין, אני ברוגז, מנתק יוחסים. מכני מספר אשר כתבת. אומר הרב ציודה, זוהי גבורה של מסירות נפש על כל ישראל, אנשי העגל. ספרו של הקדוש ברוך הוא עולם הבא, משה רבנו אומר, מכני מספרך. זה הלימוד הגדול, שורה 16, מקור 17. גם המצבים היותר מסובכים, אין ניתוק מן הקדוש ברוך הוא בישראל. ומתוך כל הסיבוכים, מתגלה מה זה נצח ישראל. משה רבנו הוא הרועה האמיתי, ראי המאמנה. הוא מוסר את נפשו, את נשמתו, את חיה בשביל קהל ישראל. בכל תוקף. ומתוך כך מתגלה ומתברר נצח ישראל שאין בו שינוי. ומכאן לימוד לכל הדורות. אתם שומעים מה שהרב ציודה אומר משה רבנו? אנחנו מסיימים, זה גם הרב ציודה. צדיקי ישראל האמיתיים מוסרים לא רק את הגוף, אלא את הנשמה בשביל קהל ישראל. זה עניינם של הרועים האמיתיים. זה תוקף מסורות נפשם, לגלות את ברית אבות, את הדבקות, את הקשר הנצחי. בזה עסק הרב ציודה במשך 30 יותר שנים, גידל דור כזה ותלמידיו מפוזרים בכל ולא רוחב ארצנו, ומעמידים, מחזיקים, מייצבים את הגאולה הזאת, נותנים תוקף לגאולה, ובעזרת השם, כי מי פורים, פורים לא יתבטא לעולם, כן, מכוח הפורים הזה אנחנו הולכים ומתקדמים לכל הגאולות העתידות בעזרת השם, פורים שמח וכל טוב.